אז התפיסה המקובלת בעולם היא של שיפור ותיקון של מה שמקולקל. יש איזו גישה כזאת שאומרת שצריך לתקן את עצמנו, לשפר את עצמנו עד שנגיע לאיזו מדרגה שהיא גבוהה יותר. כמו לעלות למעלה בסולם, יש דיבור כזה שצריך להתגבר ולהצליח. ובדרך הזאת אנחנו בעצם מתאמצים להשלים את החסר. למשל, להיות חברותיים יותר, אני אהיה יעיל יותר, אני אהיה קליל יותר, וזה תמיד יותר. אבל הלימוד שלנו עושה איזו תנועה כזאת של יוטרן בתוך הזרם הזה של הלהצליח, של להתגבר. והוא מציע לנו שכל מה שאנחנו מחפשים בעצם כבר נמצא. הלימוד מתחיל, למשל, היה לנו את חודש שבט, כשלכאורה הענפים של העצים היו עירומים, הם נראים כמו מתים כאלה, גם גפנים, גם נשירים. ושם ימימה אומרת בשבת, כל מורכבות העץ כבר נמצאת רשומה בתוך הגרעין, כל אשר ניתן לנו נמצא בקרבנו. אני מדגיש את המילים, כל אשר ניתן לנו נמצא בקרבנו. המילים האלה בעצם מספרות לנו על המהות של הלימוד. במקום שאנחנו היינו רגילים לראות קודם כל את החסר, את מה שמיותר לקיום שלנו, מה שנקרא בלימוד לראות מבעד למיותר, אז במקום זה אנחנו עוברים לראות מבעד לטוב. ומהו הטוב? הטוב זה החיים שנמצאים בתוך כל אחד מאיתנו, זה אותו כוח חיים, אם היא מזכירה כוח חיים. הכוח חיים הזה שמסובב את העולם, שמפריח את השקדיות, שבוקע מעיינות, שמחבר אהובים ואהובות, כן, תכף אני אצא פה בשירת הלל לחיים. אז אם לא תיקון המקולקל, מה בכל זאת המלאכה שלנו בעולם? זו מלאכה של ניקוי וחשיפה, או במילה אחת גילוי. הגילוי של הנסתר, הגילוי של אותם כוחות נסתרים. לכן אמא אומרת, התיקון הוא מציאת עצמך כפי שאת. זאת אומרת, לא לתקן משהו, אלא למצוא משהו, לגלות אותו. וכמובן, השאלה העמוקה היא, מה זה מי את? אם צריך למצוא את עצמך כפי שאת, זאת אומרת שאת לא יודעת עכשיו מי את, כן? ולמה את לא יודעת, או למה אתה לא יודע? משום שאת לא רואה את עצמך אלא מבעד למיותר, מבעד לסיפורים, על סיפורים שהם הצטברו במשך שנים והפכו לתדמית, לדימוי עצמי, שאיתו אנחנו מסתובבים בעולם. ואם אנחנו מסתכלים על המילים תדמית ודימוי, זה מלשון דומה, נכון? כן, יש את השורש דומה. אנחנו מבקשים להידמות למישהו או למשהו, ואנחנו לא אנחנו. זה עניין מרכזי בפורים, כן? להגיע למי שאנחנו מתחת להסתרות. מגילת אסתר, אסתר ואסתר, כן? ולמה אנחנו בעצם מבקשים להיות דומים למישהו אחר או למשהו אחר? מנסים להידמות, מפתחים תדמית ודימוי ולא להיות עצמנו כפי שאנחנו. התשובה היא מורכבת אבל פשוטה, כי כשניסינו להביא את עצמנו כפי שאנחנו באופן טבעי, כמו שמיכל הזכירה את אותו תינוק או תינוקת, אז קיבלו את פנינו בשיפוט, אולי בתחייה, אולי אדישות, אולי בחינוך במרכאות, חינוך בעצם שאומר לנו שאיך שאנחנו זה לא בסדר, אולי קיבלנו קרירות כשהתלהבנו. ויש עוד ועוד צורות שאמא מתארת במילים כמו לא קיבלת חום, או שסתרו את מחשבתך, או ניסו להשתלט עלייך. וכל הדברים האלה שפגשנו בילדות, גרמו לנו ללכת ולהסתיר את מי שאנחנו. להסתיר ולנסות להידמות למשהו או מישהו אחר. למה? כדי שנוכל להחזיר את מקומנו בעולם. אם נהיה את המשהו אחר, אז אולי נקבל את החום, את הנראות, את ההקשבה שהיו חסרים לנו. אז הנושא שלנו בפורים, וזו מגילת אסתר, כן? זה ההסתר והגילוי. יש את הנסתר ויש את הגילוי של הנסתר. אמא אומרת בחודש אדר, כי לא נהיה אחרים אלא אנחנו. זה משפט, תרשמו לכם, כי לא נהיה אחרים אלא אנחנו. וזה לא פשוט להיות אנחנו. כמו שאמרתי קודם, זה מורכב, יש בזה את המעצור שיש לנו כתוצאה מזה שהיינו צריכים להיות אחרת. אז זה לא פשוט להיות אנחנו בפשטות. כל החיים התאמצנו להיות משהו אחר. אם אמא אומרת באחד השיעורים לתלמידה, אל תתאמצי להיות בסדר. אז המאמץ הזה קיים ונמצא שם, הזכרתי אותו גם בהתחלה, כן? כל העולם מדבר על להתאמץ להיות, להצליח, להגיע לאנשהו. ויש פחד כזה שאם לא נתאמץ, אז לאן נגיע? מה נהיה? עדיין יאהבו אותנו? עדיין יהיה לנו מקום בעולם? המחשבות האלה קשורות לתפיסה של הילד או הילדה. הן קודם כל הן טבעיות. או יותר נכון, המילה טבעיות זה מלשון לטבוע, הן מוטבעות בנו. ואז אנחנו קוראים לזה טבעי, למה שמוטבע בנו. ובתהליך של הלימוד, בעיקר דרך הכלי של ראיית הטוב שבנו, אנחנו לאט לאט נעשים פחות מותנים, פחות מסתכלים החוצה, פחות מותנים במה שיגידו לנו מבחוץ, כי זה היה התהליך, זה היה לפנות החוצה ולנסות להתאים את עצמנו החוצה. ואנחנו פחות מותנים במה שיגידו לנו מבחוץ, משום שהתחלנו לגלות את מה שנסתר מעינינו ונמצא בנו. כן, כמו שאמרתי קודם, הדבר הזה נמצא בנו. אנחנו מחפשים בחוץ להשלים את עצמנו, והלימוד הזה עושה יוטרן ואומר, זה נמצא בך, תתחיל לגלות, או בך, תתחיל לגלות את מה שנמצא בך. אז ככל שאנחנו מחזקים את הקשר עם הקיום, דרך הרגש ההכרתי לקיום שלנו, אז ככה יש פחות ופחות תלות בבחוץ, ויותר קשר עם הפנימיות שלנו כמקור של חיים. וזו מלאכת הגילוי של מה שנמצא בתוכנו. יש לימים משפט מקסים שאומר, כל אחת תגלה בתוכה את הבאר של השמחה. הבאר של השמחה. ואנחנו בחודש אדר, באדר מרבין בשמחה, זה לא סתם אני מדבר גם על השמחה. מה זו השמחה הזאת? אני תכף אגיד עליה כמה מילים, אבל אני רוצה רגע שנתרומם שוב למעוף הציפור, כמו שאומרים בלעז, זום אאוט, ונוכל לראות שבעצם כל הלימוד שלנו, ובמקביל המהלך של החגים, זה מהלך של שוב ושוב לגלות את מה שנסתר, את מה שמכוסה, את מה שלא גלוי לנו. גילוי הנסתר לא במובן המיסטי, אלא במובן של שינוי התודעה שלנו מהתודעה של החסר לתודעת היש. בעצם זה מתחיל בחנוכה, כשבתוך החושך מתגלה נקודת האור שהולכת וגדלה. קודם היא נסתרת, היא קטנה ומתגלה. ובט"ו בשבט, כשבשיא החורף אנחנו נוטעים נטיעות חדשות, כן? אז גם שם אנחנו מגלים בתוך התרדמת, אנחנו מגלים את ההתחדשות. וכשאנחנו מגיעים לפורים, אנחנו בעצם ממשיכים במלאכה הזאת של החקלאי הפנימי. אם אמא מרבה להשתמש במושגים האלה של עבודת החקלאות, כי יש בה הרבה, היא מצריכה אמונה. החקלאי זורע וצריך להרפות ולתת לדברים לצמוח. אז בפורים אנחנו עושים את הריבוי של הנטיעות. עשינו נטיעות בשבט, ובפורים עושים ריבוי שלהם. למה אני אומר ריבוי? אני אומר את זה כי לקחתי את המילה משנכנס אדר מרבין בשמחה. ואני מבין את זה מלשון רבייה. זאת אומרת להרבות את החלקים האלו של השמחה ולהגדיל את החלק שלהם בתוכנו. אז יש פה משהו שיכול להוריד קצת את הלחץ הזה שהזכרתי בהתחלה שקיים בעולם להצליח. כי כששומעים להרבות בשמחה, אז חושבים שצריך עכשיו לשמוח הרבה, שתהיה הרבה שמחה, כמותית. ויש לנו, אנחנו באים ושומעים דברים מתוך התודעה הישנה, לפני שהפכנו אותה, והתודעה הישנה אומרת שצריך להצליח. אבל אנחנו עצובים, אנחנו עכשיו לא במקום של שמחה, וזה גורם לאכזבה עצמית. אז לא צריך להצליח, רק להתכוון, להתכוונן, לעשות את אותה המלאכה של החקלאי שזורע ונותן לדברים לצמוח בקצב הטבעי שלהם, לתת לחוקיות הנסתרת לעשות את העבודה שלה. אז אם בחודש שבט, אם אמא אומרת שאת פונה לליבך לטעת בו ולקשור אותו לשמחה קיימת משורשים שלנו, שמחה מקיומנו, נחזור על זה, פונה לליבך לטעת בו ולקשור אותו לשמחה קיימת משורשים שלנו, שמחה מקיומנו. אז כשהיא אומרת בהמשך של אותו שיעור לטעת שמחה בלב, היא מוסיפה למרות שקורה מה שקורה ולא במקרה. זה מחבר אותנו לימים האלו עם כל מה שאנחנו עוברים. וזה חוזר גם לרעיון של נסתר בתוכנו, שאנחנו מבקשים לגלות אותו ולהוציא אותו לאור. דווקא בימים של קושי, של משבר, של כאב, של פחד שעולה. ימימה אומרת שתמיד נקודת החיים נמצאת שם. אז דיברתי קודם על גילוי. תהליך הגילוי זה בעצם תהליך של היזכרות. כמו שהיא אומרת, כי יש גם טוב, לא רק מלחמה, או כי יש גם התחדשות, לא רק חורבן. אז זה להיזכר כשאנחנו נמצאים במציאות מסוימת, שאנחנו לא רואים את הכל, יש עוד מציאות שהיא נסתרת מעינינו. אנחנו לא צריכים בעצם לטעת משהו חדש. יש פה עוד עניין, בעניין של השמחה. נטיעת השמחה בלב היא רק חיזוק של משהו שקיים, הוא רק נסתר. ועוד משהו שצריך להגיד בעניין של שמחה, שזה לא שמחה במובן הרגיל שאנחנו מכירים. כמו שמחה שהצלחנו בכל מיני מבחנים שהחיים מזמנים לנו, השגנו משהו, עכשיו יש לי זוגיות, עכשיו יש לי בית, עכשיו יש לי ככה. שמחה מהסוג הזה זה שמחה שהיא מותנית. והשמחה שאמא מדברת עליה זו שמחה שהיא לא מותנית. היא לא תלויה בנסיבות, ולכן היא יכולה להגיד למרות מה שקורה. כן? אמא אומרת לתת משמחה מושרשת בנו, משום שהיא קיימת בנו. זו אותה השמחה שהתינוק בא איתה לעולם. תסתכלו על התינוקות, איך שהם סקרנים, שהם פתוחים, מחייכים, מה שרוצים לאכול את העולם תרתי משמע, באמת אוכלים את העולם. ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, היוטרן אומר שאנחנו לא צריכים להשתפר ולתקן, אלא לגלות, לחדש ולהרבות את מה שקיים בתוכנו. יש, אמא אומרת, קוראת לזה חידוש שמחה מוזרמת בעורקי הנפש, בעורקים שלנו, בנימי הנפש וגם בנימיו של הלב. אז הזכרתי קודם את המילים היפות של אמא, כל אחת תגלה בתוכה את הבאר של השמחה. וזה תהליך אישי לגלות כל אחת ואחד את הבאר של השמחה. חודש אדר כמו חודש שבט בא להזכיר לנו שהשמחה הזאת קיימת, וכשיודעים שהיא קיימת אפשר להתחיל בגילוי. בשבילי באופן אישי התהליך של גילוי השמחה הוא קשור חזק בהודיה, ובמה שהזכרתי גם כתודעת היש. בחיים שלי חטפתי כל מיני מכות, לא מעט, משברים, אובדנים, ויש תקופות כמו בחלק של ימים על השיבולים, שהשערות כופפו את ראשי, אבל כל פעם אני חוזר ומזדקף, וזה מזכיר לי את החלק של אמא על העגל טל הזה שלא נופל. ובחלק הזה היא מדברת על זה שאם יש דמעה אז יש, אם יש חיוך כצחוק אז יש, אין רק דמעה. כן, זה בדיוק כמו כי יש גם טוב, לא רק מלחמה. אז אין רק דמעה, זה עניין של עמידה זקופה. והמילים האלה חשובות כדי שלא נטעה לחשוב שלהרבות שמחה זה להכחיש כאב. אלא שבכל זמן, כשהרגש עולה ויורד מעצב לשמחה וחוזר חלילה, כן, זה ממש רכבת הרים כזאת בחיים שלנו, יש לנו אפשרות לזכור שהחיים הם מעיין בלתי פוסק, שהוא פורץ שוב ושוב למרות כל מה שקורה. זו בעצם הבנה ששמחה היא לא ההפך של רגש כלשהו שבא והולך, היא החיים עצמם. אז אני רוצה לחדד מתוך הניסיון האישי שלי, מה עבד לי במקומות האלה. חז"ל אומרים, אם לא עכשיו, אימתי. ותודעת היש שהזכרתי קודם, היא קשורה בעכשיו. ובהבנה של הלימוד, להתקיים בזמן עכשווי, זה אומר כל מה שיש זה רק בעכשווי. תחשבו על זה, כשאנחנו אומרים חסר לי ואין לי, זו לא מציאות, זה רק מחשבות בדמיון. בעכשיו יש רק את מה שיש. אז אם אני לא חי בעכשיו, אם אני לא מרגיש שמחה עכשיו, מתי זה הולך לקרות? באיזה עתיד מדומיין, כשהחסר יושלם. זה מה שמבטיחים לנו בכל הפרסומות, על זה עובד. תקנו את זה ואת זה, יש טלפון חדש ואתם תהיו מאושרים. אבל כשהעתיד מגיע, אנחנו מגלים שעדיין חסר לנו. למה? כי אנחנו הגענו שוב עם אותה תודעה של חוסר. זה לא תודעת היש, זו תודעת החסר. וכשאני בתודעת היש, כמו שאני קורא לה, אני בעצם מרוכז במה שקיים, במה שאני עושה עכשיו. התרגול הוא להחזיר שוב ושוב את המבט שלי, גם בעצם כשנפערת תהום, ופתאום נראה שהכל אבוד, אני מחזיר את עצמי אל מה שישנו עכשיו, ואני יכול להודות עליו. זה בעצם מלאכה של נמלה, לאסוף רגעים קטנים, כן? כמו עגל טל בגינה שתיארה ימימה, או זה ציפור, או ריח הדרים, או כל מה שאני פוגש ויכול להודות אליו. אז בכל מקום אפשר למצוא נקודה של טוב, כמו בתרגול של רבי נחמן, אפילו ברשע הגמור, להשתדל מאוד למצוא את נקודת הטוב. אני מתרגל את זה כל הזמן, וזה עוזר לי במצבים מאוד קשים. אז כשאמא אומרת קבלת המתרחש, זה לא קבלה במובן של לקבל את גזר הדין בהכנעה. זה ההפוך של להתנגד למתרחש, וזה הסוד השני שלי אישית. באיך מרבין שמחה. כשאני מתנגד, אני מחזיק תמונה של עולם אחר שהיה אמור להיות, בין אם זה היה ניסיון לשנות את עצמי ובין אם זה ניסיון לשנות את האחר. כשאני מקבל, אני לא מתנגד, אני מתקיים בזמן עכשווי. אני גולש על גלי החיים במקום להתנגש עליהם. והתרגול הזה של קבלת המתרחש בזמן עכשווי, קשור לתרגול הראשון שאמרתי, של חיפוש נקודת הטוב בכל מצב. הוא כרוך בשינוי נקודת המבט ממה בא לי למה בא אליי. בא לי זה ביטוי של חוסר, כל החברה הצרכנית שלנו בנויה על זה, ומוכרת לנו את האשליה שנשיג דברים, נהיה מאושרים, אבל הסוד של לקבל את מה שבא אליי הופך כל דבר שמגיע למתנה. זה הופך את החיים במקום חיפוש מתמיד של מה שחסר לנו, וכך נשארים תמיד בחסר, לאומנות של ליקוט מתנות. וכשאנחנו מלקטים מתנות, אנחנו נהיים עשירים באמת. עשירים ובעצם מחוברים לשמחה פשוטה של הודיה. אז הלוואי שכולנו נזכה לזה, ונגיע למה שאמא אמרה, אני אוהב את המשפט הזה שלה, הלב אומר הגעתו בשירה. אולי נוסיף גם בשמחה, כן?